אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר מבטנו מוקדש לפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת קדושים. אנחנו בתוך הסדרה הזאת שטבועה כל כך בתודעה היהודית, העברית וגם הישראלית, אחרי מות קדושים אמור, פרשת קדושים. המינוח הזה של ייחוס קדושה לאדם הוא מפציע בשפתנו בתקופה הזו, תקופת הימים הלאומיים, יותר מבכל זמן אחר. כאשר אנחנו מדברים על קדושי השואה ועל הקדושים שנפלו במערכות ישראל, אז ההתייחסות הזאת לאפשרות הקדושה של האדם, פתאום יש לה נוכחות במרחב, ובאיזשהו אופן דווקא בשנה הזאת, שנת המלחמה, יש תואם כזה בין הקריאה בפרשות לבין הימים. הולכים לקראת יום הזיכרון וקדושיו, וזוהי הפרשה שמתחילה במילים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. אני כמובן, מפאת קדושתו, שעליה חונכתי מראשיתי, לא מבטא בנקל את השם המפורש, אלא משתמש בכיסויים, אומר השם. והנה כאן, קדושים תהיו כי קדוש אני. עדת בני ישראל יכולה, צריכה, יש לה איזו שאיפה להתקדש מפני שהאל קדוש. קודם כל, יש כאן ציור מעניין מאוד, של האל הקורא לאדם לחכותו, עם כמה שהיהדות כדת ייחוד מייחדת את האל, מוציאה אותו מן העולם, ולא מבקשת אלוהים בגוף אדם, עדיין היא אומרת לאדם, אתה צריך לשאוף, לקחת את האנושי, ולהופכו לאלוהי. איך עושים את הדבר הזה? האם זה כרוך באיזושהי בריחה מן העולם, באיזושהי התנזרות? הרבה מאוד מן הקדושים הנוצריים, וזאת תרבות מלאת קדושים, הם נזירים למיניהם, עם קוד נזירי ברור, שבעצם מפריש אותה מן העולם, מן החברה. אני חושב שדווקא הפרשה הזאת, פרשת קדושים, היא מלמדת את ההפך. היא מלאה בציוויים שקשורים לחיים בחברה, אפילו חיים חקלאיים. כל הצדדים של החיים. מה שהופך אותך לקדוש הוא המעורבות בחברת בני האדם. אבל עוד לפני שננסה לתת פירושים כלשהם למילה הזאת קדושה, כי אני אומר את המילה הזאת כלאחר יד, מפני שהיא מילה שבשיח. אבל מה משמעותה? מאז ומתמיד הפרשנים נתנו טעמים שונים לשאלה מהי קדושה. אולי הטעם הבסיסי ביותר שנובע מן השפה, קדושה היא הבדלה, הגדרה באמצעות גדר, תחימה של משהו בתחום מסוים. לכן ישנו קודש, והקודש הזה לא באים אליו בכל עת, כלומר יש לו גבול. יש מרחבים, מרחב קדוש יותר, מרחב פחות, קדוש פחות. ארץ קדושה, זמן קדוש. זו איזו שיטת תיחום של החיים שמאפשרת לספר סיפור, שמאפשרת ללכת ממקום למקום. כי על אף שהמיסטיקנים, היהודים גם כן, ואולי המיסטיקנים בני כל הדתות, טוענים שבעומק הכל קדוש, הכל אלוהי, הכל נובע מן האל האחד והכל אחד, עדיין בחייך, אם תאמר שהכל קדוש, שום דבר לא קדוש. אם אתה לא יכול לייחד רגע אחד על פני רעהו, אתה הופך את כל הרגעים לשווים, בזה אתה ממית את כל הרגעים. יש רגעים שלהם אתה מצפה, יש רגעים של התעלות, יש זמנים שונים ותחומים שונים. וזו באמת אחת המשמעויות של קדושה. אבל אני תמיד צריך להקדים את המילים של פרופסור ליבוביץ', את ההדגשה שלו, של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', על לשון עתיד, שכאשר מדובר בקדושה היא חוזרת על עצמה. קדושים תהיו כי קדוש אני, במקום אחר והייתם קדושים. כלומר, הקדושה היא אף פעם לא משהו נתון, שהוא מצוי כבר כאן ועכשיו, בזה שהוא אופן קל, נולדתי קדוש, אלא הקדושה היא איזושהי שאיפה, איזושהי חתירה לא מובטחת. אחריות כבדה, מסע שבו אתה צריך לשאת על כתפיך את משימת הקדושה, והיא גם לא נשלמת. כי אם האל הוא קדוש, ואתה רוצה להתקדש, הרי לא תגיע להיות אל, אפילו משה. הוא רואה רק את האחור ולא את הפנים. ולכן אתה אף פעם לא תגיע אל הקדושה האלוהית, אתה יכול רק להיות באיזה מסע. ואם אנחנו רואים עולם בלתי מתוקן, רחוק מאוד משלמות, אז צריך להמשיך להוסיף, לנסות לתקנו. אולי אנחנו נכשלים בזה כישלון חרוץ, אבל זה המצב האנושי, ההליכה הזאת אל התיקון. ואחר שאמרתי את ההקדמה הזאת, שאני חושב שהיא חשובה, כי יש מי שרואים בעצמם קדושים מתוקף היותם, מתעדרים בקדושתם או במחלצות של קדושה, אבל זו קדושה ריקה, שבעיניי אינה הקדושה של פרשת קדושים. ויש מי שאינם רואים בעצמם קדושים כלל, ויש קדושה גדולה במעשיהם, כך אני מאמין. אחד הדברים המרתקים שישנם כאן, שהדיבור פה, שמשה מתבקש לדבר, מצווה לדבר, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, והפרשנים מיד שמו לב לדבר הזה. אל כל הדת בני ישראל, זה לא נאמר בכל הפניות המקראיות למשה, או בכל הציוויים המקראיים, ממש לא. כאן יש הדגשה שהדיבור הזה הוא לכל הדת בני ישראל. קדושים תהיו כי קדוש אני. וזה אולי מנוגד למה שהתרבות המערבית מרגילה את האדם לחשוב על הקדוש, כאילו הקדוש הוא זר לחברה, והוא יחיד, הוא בדד, יש איזה אדם קדוש אי שם על איזו פסגה. אני חושב על הקדושים הנוצריים, הזכרתי אותם. מי שמקבלים את התואר קדושים, למשל מהכנסייה הקתולית, ויש טקס ותהליך שלם עם שלבים של הפיכה לקדוש. אבל בסוף, זו דמות אחת. אדם הופך לקדוש. זו איזו דוגמה של יחיד סגולה. אולי יש הרבה יחידי סגולה, אבל בתוך ההמון האנושי, אלו יחידים. כאן כל הדת בני ישראל, כל העם כולו. הקדושה היא דרישה עממית. זה דבר מפתיע. ואולי יותר מזה, הקדושה היא לא לאדם אחד שיעשה את עצמו קדוש מתוך חברה בלתי קדושה ויפנה את הגב לחברה הזאת. אלא הקדושה היא דבר שיכול להתקיים במסגרת חברתית שמנשבות בארוחות הנכונות. שמנחים אותה הציוויים העקרוניים הנכונים. אחד הדברים המדהימים, שאני חושב שהוא נכון לעת הזאת, זו העובדה שפרשנים רבים, במיוחד במאות האחרונות, ראו את הדבר הזה, שהדיבור אל כל הדת בני ישראל, ואמרו, להיות קדוש זה להצליח, להיות מעורב באמת, עם תחושת אחריות אמיתית, בתוך החברה שלך. להרגיש את כל הדת בני ישראל. בזה יש מימד של קדושה. כאשר אני קורא את המילים האלה בתשין פי דלת של הישראליות ב-2024, אני חושב על כך שהביטויים הנפלאים ביותר, הנשגבים ביותר של קדושה, הם אולי ביטויים שאנחנו רואים עתה של אנשים שמוכנים להקריב לעצמם. והם אינם חלק מאיזושהי אליטה כהנית, דתית כזאת או אחרת. אלא הם אנשים שהרבה מאוד פעמים אפשר היה לתייגם כאנשים פשוטים, אבל הקדושה אצלם, ולאו דווקא באיזשהו מקום מסוים. איש לא ינשק את ידם כאנשים קדושים. אבל הם עשו מעשה קדוש. הם התקדשו בכך שהם היו מוכנים להקריב מעצמם משהו. אנחנו עוד נדבר על משמעויות שונות של קדושה, אבל אני חושב קודם כל על היכולת הזאת לשאת את, על עצמך את כל הדת בני ישראל. לדבר בלשון רבים, לומר קדושים תהיו. אני עכשיו חלק מן הכלל ואני פועל למענו. זאת קדושה שאנחנו זקוקים לה, ואנחנו צריכים גם להיות ראויים לה. המילה הזאת קדוש, פרשת קדושים, הנה אני רקדתי סביבה, וציינתי את העובדה שיש מי שרואים בקדושה היבדלות. הפירוש המפורסם של רבי שלמה יצחקי, רשי, הפרשן המקראי, קדושה היא פרישות, היכולת להפריש את עצמך מעניינים מסוימים, מתשוקות מסוימות. ביהדות זו אף פעם אינה פרישות מוחלטת. זה אף פעם לא דיכוטומיה בין איזה שחור לאיזה לבן. זו אינה נזירות שהיא דבר שמסתכלים עליו בעין שאינה יפה, הייתי אומר. אבל כן, היכולת לומר לעצמך, וזה דבר שאנחנו מדברים עליו בשבועות האחרונים, לא רק מה ביכולתי לעשות, לאן אני יכול ללכת, אלא גם מה לא אעשה. באיזה כוחות אנושיים שלי, לא אבקש להשתמש. אדם נמדד לא רק במה שהוא עושה, אלא גם באותם הדברים שהוא נמנע מהם. וכאשר אתה יודע שאדם יכול להסב כל כך הרבה נזק לאחר, לעולמו, לעצמו, אז היכולת להימנע היא יכולת חשובה מאוד. במיוחד כאשר אתה רואה בהיסטוריה דמויות שלא מנעו מעצמן דבר, לא פעם הדמויות האלה סופן היה רב אמר. יש מחיר לזה. אבל הבחירה האנושית להימנע ולרסן את עצמך, אולי היא דבר שמחזיק את החברה, אבל תמיד היו מי שיררו עליה. ובמובן מסוים היכולת הזאת לומר, אני מקדיש את עצמי לעניינים מסוימים ולא לאחרים, זה לא דבר של מה בכך. וזאת קדושה. אבל זו לא כל הקדושה. כלומר, המונח קדושה והמקום שהוא תופס בתודעה היהודית, בשפה העברית לאורך הדורות, הוא הרבה יותר רחב מאשר עניין של איזושהי הבדלה עצמית מעניינים כאלה לעניינים אחרים. יש פה מושג רחב שיש פה שימושים פיוטיים ורעיוניים מכל מיני רוחות וצורות. חוקר הדתות האמריקני, ויליאם ג'יימס, שכתב את החוויה הדתית לסוגיה, הוא נותן סוגי קדושה, הוא נותן בקדושה סימנים, כמה וכמה סוגי קדושה אפשריים. אני אמרתי לעצמי שאולי צריך להביט באופן שבו הקדושה מנוסחת בפרשה הזאת, ומתוך זה לגזור מה יכולה להיות הקדושה הזאת. קדושים תהיו, פרשת קדושים, המילה קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני. כלומר, קדושה היא איזו יכולת אנושית להתחקות אחר האל. אבל איך תתחקה אחר האל שהוא אינו מן התחום האנושי, ממציאות החיים האנושית? כאן נשאלת השאלה באיזה אופן, באיזו דרך, מתגלה האל האדם, במקרא בכלל, בספר שמות שאותו אנחנו קוראים. כיצד הוא מתגלה? אם נדע כיצד הוא מתגלה, נדע כיצד להתחקות אחריו. ואני חושב שיש שלושה דרכים מרכזיות, שלוש דרכים מרכזיות, שלושה מבטים מרכזיים, מימדים מרכזיים, שיש להתגלות של האל בספר שמות. התגלות אחת היא האל המתגלה במכות מצרים. מכות מצרים הן הזרוע הנטויה שלו, הן ידו החזקה. כלומר, המלחמה הקשה ולא פעם האכזרית שהוא עושה במצרים. זו התגלות אחת של האל בספר שמות. בולטת. אפשר לדבר גם על ההתגלות הראשונית בסנה, אולי אני אומר על זה עוד, אחר כך עוד משהו, אבל זו, ההתגלות בסנה היא משהו ראשוני, איזה סימן ראשון למשה, ואילו מכות מצרים הם לכאורה מאורע אוניברסלי, דבר שעולם ומלואו שומע את שמעו. ואחר מכות מצרים, שם האל מתגלה בנחת זרוע, אפשר לומר. הוא מתגלה במעמד הר סיני, על כל הדרמה האדירה שלו. ובמעמד הר סיני הוא מתגלה בחוקי מוסר. האל שמייצג קוד מוסרי ברור, לא לרצוח, לא לגנוב, לכבד את אביך ואת אמך, לא לחמוד, לא לנעוף. האל שמתגלה בקוד המוסרי. וישנה עוד התגלות אחת, שאומנם היא למשה, והיא לא לעולם ומלואו, לא לרבים, לא לעם, אבל היא התגלות שבה האל חושף, לפי הניסוח המקראי, את עצמו. משה שמבקש, הראני נא את כבודך, והוא לא יראה את כל כבודו של האל, אבל האל עובר על פניו ביוד ג' מידות, 13 מידות של רחמים. וגם מידות הרחמים האלה הן מסתיימות בצד של המשפט, האל שזוכר את החטא ולא שוכח אותו ויבוא חשבון. אבל המסורת שלנו מדגישה יותר את צד הרחמים כאן, האל שהוא רחום וחנון, רב חסד ואמת. ואני חושב על השילוש הזה, אם להשתמש במילה הזו, בין מלחמה, מלחמה במצרים, המוסר של הר סיני, והרחמים העוברים על פני משה. האל מתגלה במלחמה, במוסר וברחמים. ואיך אפשר לחבר את המושגים הללו? להיות גם לוחם עז, להיות גם מוסרי וגם לרחם. אני חושב שזו שאלה שעומדת לפתחנו כחברה ממש בזמן הזה. איך רוקדים את הריקוד העדין בין הצדדים האלה? ובכלל, האמירה הזאת שצריך לדעת לאחוז בכפיפה אחת, מלחמה, מוסר ורחמים, היא אמירה שאתה שואף לגעת בכל תחומי החיים, קשים כפי שיהיו. אתה לא אומר, האל, הוא אל שאנחנו מציגים אותו כאל פציפיסט, כאל שאינו מתלכלך באבק החיים, ביזע של עולם המלחמות, שהוא העולם האנושי מימים ימימה, מאז ומעולם. אלא, יש מלחמה, יש מלחמה שהיא צודקת, יש מלחמה שאינה צודקת, יש מוסר, יש רחמים. אתה מנסה להישיר מבט לכל השאלות הללו. ואני חושב שקדושה, אם היא אכן התחקות אחר האל, היא הניסיון להחזיק את היסודות הסותרים הללו, ולא להניח את ידך מאף אחד מהם, ולבחון את עצמך תמידית למול העקרונות הללו. באיזשהו אופן, שאותי הוא תמיד מרתק, המונח צלם אנוש, בעומקו הוא הרי צלם אלוהים במקרא. כי האדם נברא בצלם ובדמות. לשמור על צלם אנוש ולשמור על צלם אלוהים. ואתה רוצה בעולם לשמור על צלם אנוש? לשמור על צלם אנוש, אגב, זה לא רק ההימנעות ממלחמה. לרוב אומרים, שמור על צלם אנוש, כלומר, אל תהיה קשה, אל תפעיל את כוחך. לפעמים לשמור על צלם אנוש זה דווקא להפעיל את כוחך. אבל זה דבר עדין מאוד, שמחייב בחינה עצמית מתמדת בין היסודות של מלחמה, מוסר ורחמים. ואולי שוב צריך לומר שגם הרחמים, מי"ג מידות של רחמים, יש בהם גם דין ומשפט שהאל עושה בחוטאים. כלומר, רק לרחם ולשכוח את כל העוונות, אלו אינם רחמים. חברה שנותנת לכל מה שרע בה לצאת לרחובה של עיר, זו אינה חברה מרחמת. כל הנושאים האלה הם מדהימים מאוד. אבל הנכונות ללכת בעולם ולהישיר מבט אל האתגרים הגדולים ביותר, ולא למכור לעצמך אשליה שאין אתגר, שאין יותר מלחמות, שהעולם אינו זקוק לזה, שאפשר בלי כל זה. זו אשליה, אני אכנה אותה, בלתי קדושה בעליל. והנה, אני חושב שהקדושה במקרא היא דבר שהוא לא רחוק מן החיים. ובתוך החיים, ומפני שבחיים ישנם צדדים אפלים ומוארים, גם הקדושה היא נוגעת בכל האזורים הללו. ולכן כאשר מדברים בשפה הישראלית על קדושה ביום הזיכרון, יש בזה אמת. אבל בכל זאת, אחר שמתעסקים באיזשהו ניסיון להגדרה רעיונית של מהי קדושה, הרי שהפרשה הזאת יש בה ציוויים של קדושה. כלומר, אחר שנאמר, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני. בפסוק הבא של הפרשה, כבר יש ציוויים מעשיים, דרך שבה אתה צריך לחיות את חייך, אורח חיים. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמור. מה בין כיבוד אב ואם ושמירת שבת לקדושה? אני רוצה להציע איזו מחשבה שלטה בי. שכיבוד אב ואם יש בו בעצם חריגה מן הזמן ההיסטורי שאתה נמצא בו בנקודה העכשווית. כיבוד אב ואם זהו יסוד של כבוד לעבר. לא לשווא הרשע הירש כתב שכבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כאשר יש לך תודעה היסטורית וכבוד לעבר, אתה כביכול מעריך את ימיך, פורס אותם על מרחב יותר גדול של זמן. מי שמכבד את אביו ואמו, מי שירא מפניהם, הוא מלמד בזה על כך שהוא לא רואה רק את הכאן ועכשיו. ייתכן שבכאן ובעכשיו הוא צעיר יותר, הוא בריא יותר. אבל יש בו כבוד למי שהיו לפניו. ואת שבתותיי תשמור, ומהי השבת אם לא איזשהו רצון להתנתק מן הזמן ההיסטורי. השבת שהיא כביכול הפך הזמן, היא המנוחה מן הריצה של הזמן, היא הזמן של השביטה, ולא הזמן לא שובט, הוא ממשיך שעון החול שוצף, אבל אתה עושה לעצמך שבת. אתה אומר, אני חוזר בזה ליום השביעי, לאיזו מנוחה מראשית הזמן. ובעצם השבת היא לא משהו שתלוי באיזשהו מבנה טבעי, תנועת גרמי השמיים והתקופות הקשורות בה. היא משהו עקרוני, היא איזשהו נצח שאתה תומן בתוך הזמן, ארמון בתוך הזמן, כפי שהיה אומר רבי אברהם יהושע אשל. אלו ציוויים שמחריגים את האדם מן הכאן והעכשיו. ואולי זו קדושה, ולכן קדושה היא סימנו שלהם, שהוא לא עסוק רק בכאן ובעכשיו, אלא הוא יכול לראות מעבר לזה. וזו הדרישה מן האדם. אל תהיה רק בכאן ובעכשיו. תבקש לראות דברים מנקודת המבט של הנצח. זוהי קדושה. הרבה מאוד מן הציוויים שמופיעים בפרשה הזאת, הם ציוויים שנכאורה, האדם לא היה נוהג בהם רק מתוך איזה רצון לסדר את החברה מבחינה סוציאלית, כן? פאה, האדם שמשאיר את פאת שדהו לעני. זה לא מובן מאליו שאתה לא תשתמש בכל התוצרת שבדרכים ישרות אתה גידלת. או אל תעמוד על דם רעך, הקריאה לאדם לסייע לרע במצוקה. זה לאו דווקא טבעי, במיוחד במצבים של סכנה, הנטייה האנושית היא לברוח. הרבה יותר קל להסתפק בציוויים שאומרים לאדם, באמת, לא תרצח, לא תגנוב, יסודות שדיברנו עליהם, הרצון לרסן את הצד ההרסני שבאדם, אבל כאן בפרשה הזאת יש גם רצון להביא את האדם לחרוג מגבולות עצמו ומגבולות האינטרס הצר שלו בכאן ובעכשיו, על מנת להיות באיזשהו קיום שרואה את האחר, שרואה אולי את עתידה של החברה ומה שהיחסים בתוכה עושים. לא להיות רק בכאן ובעכשיו, לחרוג מן הכאן והעכשיו. זו אפשרות של קדושה. ואולי זה עוד הסבר, מלבד האמירה שקדושה היא תמיד חתירה שלא מסתיימת, זה עוד הסבר לקדושים תהיו. קדושים תהיו כי זו יציאה מן הרגע, הניסיון לצאת מן הרגע. ניסיון שאינו טבעי לאנושי, כלל וכלל, אבל אתה צריך לאמץ אותו. איזשהו ניסיון לראות למרחוק. ואני חושב שבמיוחד בזמנים האלה, שאנחנו כל כך נתונים בכאן ובעכשיו, קשה לראות מעבר לו ובצדק, מן הצד השני, אנחנו ברגע מכונן, היסטורי, שברור שמנקודת המבט של הנצח ידובר בו לאחור, כלומר, היסטוריונים יכתבו על הרגע הזה. לחשוב על השאיפה הזאת להיות מסוגלים. תמיד לא לחשוב רק מתוך העכשיו, העכשיו זה גם העכשיו הצר שלי. למה אני זקוק עכשיו? אולי הפסוק המפורסם ביותר שמופיע, פרשת קדושים, הוא הפסוק שבאמת הפך לסמל כל התורה כולה על רגל אחת. לא תיקום ולא תיתור, כך הוא מתחיל, את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ושוב ישנה ההדגשה של פרופסור לבוביץ' וזו הדגשה מפורסמת, אני השם. אין פה רק איזו ציווי על אהבה, נעים, לאהוב אחד את השני. אלא יש פה ציווי אלוהי, דבר שמונחת עליך מלמעלה, דבר שהוא יסוד שאין להזיזו ודבר שהוא גם אחריות כבדה. זה לא דבר נעים בלבד. זה דבר שיש בו את מלוא חריפות הציווי לאהוב את רעך. יש לדייק לאהוב לרעך. יש פרשנים שעל הנקודה הזאת העמידו תילי תילים של מילים. לא תאהב את רעך כפי ש... אולי היינו חושבים שצריך להגיד ואהבת את רעך כמוך, אלא לרעך. כלומר, השאלה, האהבה נמדדת במה שאתה מפנה לרעך. במפגש איתו, איזה פנים אתה מראה לו, לכיוונו. זו שאלה של יחס בעולם הממשי. לא איזה רעיון. זו לא אהבה הפלטונית לרעך. אבל אחד הדברים המעניינים שמופיעים מראשית הדרך, זה המבט המדרשי על ואהבת לרעך כמוך כמשהו שמתייחס לקרובים ביותר אליך. לארוסתך. לאהבתך. שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. רעים אהובים מאותן שבע ברכות של חתונה מתייחסים לכאן. ואהבת לרעך כמוך, רעים אהובים, מי הם רעים אהובים? חתן יחד עם הקלה. ולכאורה על זה צריך לצוות שהאדם יאהב את ארוסתו. הלו שם, כביכול, האהבה אל רעים אהובים. זה מקום האהבה. פה צריך ציווי בשם השם. ויש פה איזושהי אמירה שהאהבה צריכה להתחיל קודם כל בקרוב לך. קודם כל במי שחי עמך. תראה שאתה נוהג לפיו באהבה. שאתה מפנה אליו אהבה. זה הרי ודאי לא עניין של מה בכך, ואנחנו יודעים את זה מן החיים האנושיים. ובכלל, ואהבת לרעך כמוך, אז ודאי פרשנים רבים אומרים שואהבת לרעך כמוך. זה מתייחס לכל בני עמך ואפשר להרחיב זאת. נפתלי הרץ וייזל מרחיב ואומר, כל אדם הוא רעך בכך שהוא אנושי. האנושות היא משותפת לכולם, הופכת את כולנו לרעים. לא תמיד האנושות נוהגת כך, אבל יש פה יסוד כללי, ועדיין בסוף השאלה הזאת, זו לא יכולה להיות אהבה ארטילאית לעולם ומלואו, האם יש בך איזו ערבות ואיזו אהבה לשכן, לקרוב? זה לא מבחן קל כל כך. קל לומר שאתה אוהב את העולם כולו, אבל קשה מזה להפגין אהבה לשכן הקרוב. וזה אולי כלל שהוא נוגע גם למושג הקדושה, ואהבת לרעך כמוך הוא חלק מהסיפור של קדושה. אל תדבר על קדושה בערים, דבר על קדושה בעיר, ברחוב, בבית. ואהבת לרעך כמוך, פרשת קדושים. בזמן הזה אני רוצה שנסיים את בערת האש הזרה על פרשת קדושים עם שיר של יהודה עמיחי. אני בזמן עמיחי, לפני שזה הזמן שבו אנו מציינים 100 שנים להולדתו, בו לעולם של לודוויג פויפר, המשורר הנהדר, שהקדיש עצמו להיות משורר ולהיות יהודה עמיחי בחיים הישראליים. יש לו שיר אחד מתוך ספרו, שלווה גדולה, שאלות ותשובות, שקוראים לו אנשים, נשים וטף, ועיתון החתום, ואחריו נשמע את הבית הבריון, עם קדוש קדוש, רק אתה קדוש. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. יהודה עמיחי, אנשים, נשים וטף. אנשים, נשים וטף, יהודים, נוצרים ומוסלמים. אני רוצה להיות שייך למשהו ולקבל יחס מיוחד והנחה. שוטרים, חיילים וסטודנטים, אלמנות, יתומים והורים שכולים, נכים, ילדים, פנסיונרים, ולהיות בלי אחריות, חירש, שוטה וקטן, אוהבים, נפרדים ומתים. אני רוצה להיות בתוך איזה סדר משולש, תפילה, תשובה וצדקה, דם, יזע ודמעות, שוויון, חופש ואחוות עמים, ים, יבשה ואוויר, משהו קבוע, קדוש, קדוש. קדוש, שקט, שקט, שקט.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.